ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף קוף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים בנושא של אפיקורס או אפיקורסות, והמילה הזאת לפי מה שראינו ברשי הוא לשון, זה עניין של הפקרות. ואנחנו בקטע הבא נראה מה שכתבנו בנושא בשוליים. יש לנו א' וב' שני מעשים לברר מה נחשב אפקירותה. רק לסכם מה שאמרנו בשיעור הקודם, אם צריכים לדרג עבירות בחומרתן, ראינו הבעיה או העבירה שנקראת מגלה פנים בתורה שלא כלחתה נחשב יותר חמור מאפיקורס. אז אפילו אם אפיקורס, המילה הזאת יש לו איזו קשר למילה יוונית, המשמעות עבורנו, כפי שאמרנו מקודם, זה עניין של הפקרות, שזה נחשב דבר פחות חמור. ובכל זאת המשנה כבר אמרה שאדם שעובר בדבר הזה מאבד את עולם הבא שלו. עכשיו הגמרא. יתיב רבי ירמיה כמי דרבי זירה, ויתיב וכאמר. כאן יש לנו נקודה ארוכה. עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא נחל מבית קודשי הקודשים, ועליו כל מיני מגדים, שנאמר, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל, לא ייבול עליהו ולא ייתום פריו לחודשיו, יבקר בכל חודש, הכוונה יתבשלו בו פירות, כי מימיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. אמלה ההוא סבא, אדם מסוים, ההוא סבא, הוא נקרא פה בגמרא, הוא אמר ישר. אנחנו היינו אומרים אולי כל הכבוד, או ישר מילולי תוסיף כוח. וכן אמר רבי יוחנן. אמר לי רבי ירמיה לרבי זירה, כי הי גבנה מחסי אף קירותה? האם אמרה כזאת שאמר אותו סבא, האם זה נחשב אפיקורסות? שכאילו מה שאתה אמרת לא מספיק, אלא היה צריך את החיזוק מרבי יוחנן, לפי ההוא סבא. רשי אמר לי ההוא סבא יאשר וכן רבי יוחנן כדבריך. רבי יוחנן נמי הכי כמה כדאמרת. הרש"י אומר, כי אי גבנה מי מחסי כאף קירותה, האם זה נחשב? אז אמר לי רבי זירה, כאן אנחנו חוזרים לגמרא, אמר לי, מה ששמעת עכשיו ההוא סבא, הי סיועי כמסייע לך. סך הכל הוא רק רוצה לחזק, לעזור לחזק את דבריך. אין בזה משום אפיקורסות, אלא השמיע לך, אם שמעת דבר אם מה ששמעת עכשיו הזכיר לך משהו בעניין אפיקורסות, אז אני אגיד לך מה הוא הדבר שכן בעייתי. אז אנחנו נקרא עכשיו עוד מעשה, נקודה ארוכה, גם מסומן אצלנו, ונראה גם פה מין אמרה של סיוע, אבל פה זה יהיה באמת בעיה. מה הסיפור? כי הדיאטיב רבי יוחנן וכדריש. רבי יוחנן, דווקא פה הסיפור הוא על רבי יוחנן עצמו. הוא ישב ודרש עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומעוגליות שהן 30 על 30 אמות ענקיות, כן? וחוקק בהן 10 ברום 20, והוא יחקוק בהם חלל עם המידות האלו, 10 אמות ברוחב, 20 אמות בגובה, ומעמידן, ייקח את אותם אבנים היקרות עם החלל הזה ומעמידן בשערי ירושלים, שנאמר, והפסוק אומר, ושמתי קדקוד שמשותייך ושערך לבני אקדח וכולי. הפסוק מתאר אבנים יקרות בעתיד לגלג עליו אותו תלמיד. מי ששמע את זה, איזו תלמיד, הוא לגלג, אמר, אשתה כביעתה דצלצלה לא משכחינן. אבנים כאילו, אבנים יקרות בגודל ביצה של אוף קטן, צלצלה זה שם אוף קטן, אבנים בגודל ביצה של אוף קטן כזה לא בנמצא. כולי היי משכחינן, כאילו שאתה אומר 30 או 30 עמוד, לימים הפליגה ספינתו בים. אותו תמיד הפליג בספינה בים, חזינו, והיה לו הוא זכה למראה נבואי, חיזיון נקרא לזה, ומה הוא ראה? חזינו למלאכי השרת דקה מנסרי אבנים טובות ומרגליות. היו מנסרים אבנים כאלו, אמר הוא הני למען, ושאל אותם מלאכים לאיזה מטרה האבנים האלו. אמרי וענו לו, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמידן בשערי ירושלים, בדיוק מה שרבי יוחנן אמר מקודם. כי הדר כשחזר אותו תמיד מההפלגה, אשכחי לרבי יוחנן דייתי וכדריש, מצא רבי יוחנן יושב ודורש, אמר לי, רבי דרוש ולך נהיה לדרוש, כשם שאמרת כך ראיתי. אמר לו רבי יוחנן, הגיב, ריק אתה אדם, ריק, אם לא ראית לא האמנת, ואם לא היית רואה את זה לא היית מאמין למה שאני אמרתי. הרי אני אמרתי דרשה, והדרשה היה מבוסס על פסוק, וזה לא היה מספיק לך, מלגלג על דברי חכמים אתה. יאב בעיני רבי יוחנן הסתכל בו ועשהו גל של עצמות, נקרא לזה המראה הרבני של רבי יוחנן, ההסתכלות שלו על אותו תלמיד הפך אותו לגל של עצמות. בכל אופן, מוזכר בסיפור הזה, שאגב הוא דוגמה של אפיקורסות, ונכון בסיפור הזה אותו תמיד ניסה לסייע לרבי יוחנן אחרי שהוא ראה את המחזה שראה, אבל בגלל שבלי זה הוא לא היה מאמין לרב שדרש והסתמך על פסוק, לכן זה שהוא לא היה סומך עליו סתם ככה הופך אותו להיות אפיקורס, והסיוע פה כפי שראיתם אינו דומה לסיוע שראינו בסיפור הקודם, שלא היה שום פיקפוק, רק אותו סבא בסיפור הקודם אמר שבמקרה מה שאתה אמרת גם רבי יוחנן אמר אותו דבר, ולא שום, בלי שום נדנות של ספקנות בדבריו שמה. אנחנו הזכרנו המידות של שערי ירושלים, החלל שניסרו באבנים 20 גובה רוחב 10, אז אנחנו ממשיכים עם קושיה. מטיבי, והולך אתכם קוממיות. רבי מאיר אומר, 200 אמה, כשתי קומות של אדם הראשון. רבי יהודה אומר, 100 אמה, כנגד איכל וכותליו. המחלוקת תנאים פה, בה יהיה גובה אנשים בעתיד. אז דעה ראשונה, 200 אמה גובה, שזה מקביל פעמיים גובה של אדם ראשון. רבי יהודה אומר, 100 אמה, שזה שיעורים שמטבילים לאורך האיכל וקוטליו, שזה מגיע למאה אמה. זה הרבה יותר מ-20 אמה גובה שהזכיר רבי יוחנן למעלה. יש פה גם כוכבית בצד שאפשר לחבר אותו לכוכבית לפני כמה שורות, שם מוזכר 10 ברום 20. פה אנחנו רום 20, זה גובה 20. איך אדם שהוא בגובה של 200 אמה או אפילו 100 אמה, איך הוא ייכנס בפתח שסך הכל 20 אמה? שני המקורות האלו מדברים על מה שיהיה בעתיד. והמקור ממשיך שנאמר, אשר בנינו כנטעים מגודלים בנוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות, תבנית היכל. אז אומרים שהתבנית היכל הוא יהיה הגובה של בנינו בעתיד. אז מה עם המימרה של רבי יוחנן מקודם? הגמרא עונה, כי כמר רבי יוחנן, אותם אבנים שניסרו לא היו מיועדים להיות שער הכניסה לקווי דבי זיקה, הם היו מיועדים להיות החלונות שהיו מעמידים אותם מעל השערים, חלונות שדרכם השמש והאור היה אמור להיכנס. מי ועליהו לתרופה? הזכרנו מקודם פסוק, ויש לנו גם חץ בצד הגמרא, אפשר לעלות כמה שורות טובות, יש גם שם חץ מקביל, והיה בפסוק שתיאר את עצי מגדים שיצמחו ויניבו פירות על שפת הנחל שיצא מבית קודש הקודשים, ושם מוזכר שעליהו העלים שלא יהיה לתרופה. איזו רפואה מהעלים האלו? רבי יצחק בר אבדימי ורב חיסדא, שתי דעות. אחד אמר להתיר פה של מעלה, זאת אומרת תרופה לאילמים, ואחד אמר להתיר פה של מטה. פה של מטה זה לשון נקי, אבל בשבילנו הכוונה עקרות, יהיה תרופה לעקות נשים. איתמר חזקי אמר להתיר פה אילמין, בר כפר אמר להתיר פה עקרות. שתי הדעות האלו מקבילות לדעות שראינו עכשיו. יש דעה שלישית, רבי יוחנן אמר לתרופה ממש. מהי לתרופה? רב שמואל בן נחמני אמר לתואר פנים של בעלי הפה. המרשה מסביר בעלי הפה על פי הגמרא בעמוד בדף צדיתת, שאמר שאדם לעמל נברא עמל פה, כפי שהסיקה הגמרא, דהיינו לימוד תורה. אז התרופה היא שמוזכר פה זה אנשים שבעולם הזה משחירים פניהם על תורה, כפי שנראה מיד אחר כך בגמרא פה. זאת אומרת הם מרעיבים את עצמם, ובכך התואר פנים שהם נראה ירוד, אבל לעתיד לבוא לעולם הבא העצים האלו ייתנו עלים שישפר תוארם להיות לראות בריאים ובהירים, וזה הכוונה של תרופה לתואר פנים של בעלי הפה, היינו לומדי התורה שכעת עכשיו נראה שמשכים פניהם בעולם הזה. דרש רבי יהודה ברבי סימון, כאן יש שימוש בסימונים חדשים, צורת בית ופס הכפול בצד, אנחנו מציינים שיהיה פה שני מימרות המעלת המוסר נפשו ללימוד תורה בעולם הזה. אז רב יהודה דורש כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, הרעיון או המשל שמשחיר פניו זה עניין של מסירות נפש, הוא מסתפק במועט, אוכל מעט, כי הוא מוסר את נפשו ללימוד תורה, וזה גורם לכך שתואר פניו יהיו כהים. אז כל מי שמוסר את עצמו לדברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו לעולם הבא, שנאמר מראהו כלבנון בחור כארזים. והמרשה עשה או נתן הסבר שבחור זה שייך לאדם בצעירותו, וצבע צבע השיער של אדם צעיר הוא שחור, אז השימוש במילה בחור הוא קשור לעניין של שחרות, של שחור. וכשאדם הוא בחור ויש בו כוח ללימוד תורה והוא מנצל את הכוחות האלו ללימוד תורה, העתיד שלו יהיה מראהו כלבנון לבן, משהו מבהיק ובהיר, סימן של בריאות. אמר רב תנחום בר חנילאי, כל המריב עצמו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסביעו לעולם הבא, שנאמר ירוויון מדשן ביתך ונחל אדניך תשקים. כי אתה רב דימי אמר, עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק מלוא עומסו, מלוא חפניו, שנאמר ברוך השם יום יום ימוס לנו עקיל ישועתנו סלע. אמר לי אביי, וכי אפשר לומר כן שהצדיק יקבל מלוא עומסו, וההווה מן הפה זה מלוא עומסו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא כביכול מכניס בחופן ידיו, הייתכן לומר כן? ולא כבר נאמר מי מדד בשאלו מים ושמיים בזרע תיקן, שכל היקום נכנס כביכול לתוך כפות ידיו של הקדוש ברוך הוא. אמר, אז רב דימי ענה, מי טיימה לא שכיחת באגדת הלמתה, לא שכיח בלימוד אגדה שמסביר את הדברים האלו. דיאמרי במראה ומשמי דרב הברמרי, עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ועוצרותיהם המלא יש בגמטריה תלת 110 הווי. אז הצדיקים יהיה להם בית קיבול לקבל מה שאמרנו מקודם, מלוא עומסו שכר, כי כל צדיק יהיה לו 310 עולמות, כפי שאמרנו הרבה פעמים כבר בשיעורים של מפת התלמוד, במיוחד על פרק הנוכחי. אנחנו מזכירים דברים מאוד עמוקים וסתומים, ומי שרוצה להתעניין ולהעמיק ולחקור ליתר עומק, אנחנו מברכים אותו. רק במסגרת השיעורים האלו אנחנו ממשיכים בפירוש הפשוט של הגמרא. תניא, רבי מאיר אומר, במידה שאדם מודד, מודדים לו. תכתיב, בשעשעה בשלחה תריבנה. על פי הפסוק הזה, זה כאילו שעה תמורת שעה, מידה כנגד מידה. רש"י כותב, במידה שאדם מודד, אם מדד ונתן צדקה לעני מלוא חפניו, הקדוש ברוך הוא מודד בחפניו ונותן לו. אז אנחנו ממשיכים. אמר רבי יהושע, וכי אפשר לומר כן שמידה כנגד מידה באופן פשוט, ואדם נותן מלוא עומסו לעני בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן מלוא עומסו לעולם הבא, וכתיב שמיים בזרע תיקן. איך ייתכן שצדיק, עם כל הכבוד שהוא נותן מלוא עומסו לעני, אבל הקדוש ברוך הוא מלוא עומסו זה כולל את כל היקום פלוס, אז איך הצדיק יכול לקבל את זה? ואתה, יתר אומר, כן, אתה לא מסכים עם מה שאמרתי? איזו היא מידה מרובה? כשאנחנו מדברים על מידה כנגד מידה, זה לא עניין של בדיוק מה שאתה עשית אתה תקבל בחזרה, אלא ברעיון תקבל בחזרה. כי כשמדברים על מידה כנגד מידה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא משלם עבור מעשה טוב יותר ממה שהאדם עשה. וזה כאן משהו מאיר, עוד פעם נקרא, איזו היא מידה מרובה? מידת טובה מרובה או מידת פוענות? הגמרא ממשיכה לעמוד ב', הווה אומר, מידת טובה מרובה ממידת פוענות. עוד מעט אני חושב שזה יתבהר למה הוא חותר, אבל בכל אופן, כשהקדוש ברוך הוא מחזיר לבן אדם, אם מדובר במעשה טוב, ההחזר יהיה לא פרופורציונלית במידה חיובית למה שאדם עשה. בניגוד למידת פורענות, אם אדם עשה עבירה, אז הקדוש ברוך הוא יחזיר לו, אבל באותו מידה, לא במידה מרובה יותר. יש פה קטע שבסוגריים, וכתבנו בכוכבית, בתוך הסוגריים מובא ההוכחה למידה טובה מרובה מידת פורענות. ואחר כך הגמרא תוכיח איך זה עובד במידת פורענות. ובכל אופן אנחנו הזכרנו מה קורה, נלמד את הגמרא באופן ישר. אמרנו שמידה טובה מרובה ממידת פורענות. במידה טובה כתיב, ויצב שחקים ממעל ודלתי שמיים פתח, וימטיר עליהם מן לאכול. זה מידה טובה שהקדוש ברוך הוא האכיל את עם ישראל. ואיך, באיזו צורה? בזה שהוא פתח את דלתי שמיים. ובמידת פורענות, בעניין המבול בזמן נוח, כתוב, הוא אומר, וערובות השמיים נפתחו. שערובה, כמו חלון, זה קטן מדלת. לכן כבכבנו פה המילה ערובות, ומקודם המילה דלתי. אז מה רואים? כשהקדוש ברוך רוצה להטיף, הוא יעשה את זה דרך דלתי, שהוא רוצה להניש דרך ערובות. אז במידת פורענות כתיב, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. כתוב בעונש שמתואר בפסוק בישעיהו, שכל אותם אנשים הפושעים אישם האש, אישם לא תכבה. ולא, אדם מושיט אצבעו באור, בעולם הזה מיד נכבה. אלא, אז איך זה יכול להיות שהם ימשיכו לבעור ואיכשהו מתקיימים בתוך אותו שריפה שממשיכה לבעור ולבעור, בזמן שבעולם הזה אנחנו יודעים שאפילו על נר קטן אדם לא יכול להחזיק אצבעו בתוך האש. אלא כשם שנותן הקדוש ברוך הוא כוח ברשעים לקבר פורענותם, וזה הפסוק שקראנו, ואישם לא תכבה, הם יחזיקו מעמד, אבל בוא נגיד יכבה, זה תרתי משמע, עם וו, עם בית, יכבה חוויה של שריפה באש, עם הכאב, כל הכאב הנלווה עם זה, ובכל זאת לא נכנים. מה שאין כן מה שקורה בעולם הזה, מיד אדם שהושיט ידו בתוך האור, הוא מיד מחזיר את היד. אז הקדוש ברוך הוא נותן כוח לסבול את הפורענות, כך נותן הקדוש ברוך הוא כוח בצדיקים לקבל טובתן. אז אם מקודם שאלת איך זה ייתכן שצדיק יקבל כל כך הרבה טוב, אל דאגה, הקדוש ברוך הוא נותן כוח לקבל רוב טוב. רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים, גם זה מוזכר במשנה כאחד שאין לו חלק לעולם הבא. בשוליים בצד כתבנו נושא סלש מבנה, התגשנו עם צורת בית רב יוסף, וקראנו לו גישה א'. רב יוסף, לפי רב יוסף, אסור לקרוא ספר בן סירה. בגישה ב' שיופיע בהמשך, לקראת סוף שורות הקצרות, רב יוסף מתיר לקרוא דברים הטובים ומדויקים בו. האם בשלב הראשון אנחנו אומרים שאסור לקרוא בספר בן סירה, מה הבעייתיות באותו ספר? עכשיו, המקור היסטורית לספר בן סירה, מי היה בן סירה, זה דיון, זה דיון בפני עצמו, אבל אנחנו רק נגיד שזה ספר קדום, ויכול להיות מאוד שזה ספר מתקופת אני אומר מתקופת, לא, לא בתור מחבר, אלא מתקופת הנביאים. אבל חשוב להדגיש שהוא לא נכתב ברוח הקודש. לכן אנחנו מדגישים שיש 24 ספרי תנ"ך, אלו הם ספרים שנכתבו ברוח הקודש. מה שאין כן ספרים אחרים, אפילו אם יש בהם חוכמה, זה לא אומר שנכתבו ברוח הקודש. בכל אופן, לפי רב יוסף, בתחילת הקטע, הוא מתנגד לקריאה בספר בן סירא, ואנחנו, כפי שאמרנו, נברר למה. ואנחנו משתמשים בסימונים להבליט או לתאר כל שלב. אז יש לנו משולשים עם פס כפול, וכפי שאמרנו, אלו הם החיפוש אחר למה אסור לקרוא בספר בן סירא. עכשיו הגמרא, תנא בספרי צידוקים, מה שהמשנה אומרת, מה שרבי עקיבא אומר, שאדם יכול להפסיד עולם הבא בגלל קביעה בספר חיצונים, זה ספרי הצידוקים, שהם כופרים, ספרי כפירה. רב יוסף אמר, בספר בן סירא נמי אסור למקרי. עכשיו, האיסור הזה, רש"י כותב, שיש בו דברי הווי, הוא בא עליהם לידי ביטול תורה. אני לא משוכנע שכוונת רב יוסף לומר שקריאה בספר בן סירא זה גם מאבד עולם הבא של בן אדם. כי הוא רק אומר שכמו שאמרנו שספרי צדוקים הם אסורים בקריאה, ואצלם אדם באמת מאבד עולם הבא, ספר בן סירא גם אסור לקרוא פה, אבל לא בהכרח יביא לידי הפסד עולם הבא. אמר לי אביי, מה היא טעמה? מה הבעייתיות בספר בן סירא? אילי מה משום דכתב ב לא תנטוש, יש גרסה ברש"י לא תפשוט, גילדנה, גילדנה זה דג, ותפשוט זה הפשטת אור, לא תנטוש גילדנה מאודני, מהאוזן, להתחיל הפשטת אור דג מאוזן, דלא לייזל משחה לחבלה, כדי לשמוע על האור, אם הוא מפשיט את האור מעל אוזנו, אז הוא הולך לאיבוד. אלא צלי יתה בנורה, ואיך הוא בי טלטן גריצים. אלא מה, יש לצלוט את האור, את הדג עם אורו, ובכך אתה מרוויח שיכול לאכול יחד איתו שתי חלות, שתי כיכרות. אז האם בגלל שזה מה שזה כתוב בו זה הופך ספר בן סירא להיות בעייתי? יש לדחות. אי מפשטי, אם ניקח את האמרה הזאת שבן סירא בפשטות, באורייתא נמי כתב לא תשחית את עצה, מה שאנחנו קוראים איסור בל תשחית. למה להרוס את הדג בהפשטת אור בזמן שאם תשאיר את האור הוא יותר עשיר, יותר אולי שומני, כפי שמשמע מהדוגמה שאם אתה משאיר את האור וצולע אותו ככה אתה יכול לאכול איתו גם שתי כיכרות לחם. אז גם התורה רגישה לעניין של שמירה על דברים, לא להרוס אותם, לא לאבד אותם. אי מדרשה, אם מה שבן סירא כותב זה מין משל, אורח ערה כמשמלן, הוא מעביר לנו מסר של דרך ארץ, דלא לבעול שלא כדרכה. אם אדם בא על אשתו שלא כדרכה, מה קורה? הזרע שלו, של הגבר, הולך לבטלה, כמו האור המופשט מאוזנו שהולך לאיבוד. אז מה הבעיה? זה דווקא עצה טובה. ויאללה, השלב שני, מה הבעיה בספר בן סירא? משום דכתיב, בת לאביה, אם לאדם נולד בת נקבה, בניגוד לבן, בן זכר, אז בת לאביה מתמונת שווא, מפחדה לא ישן בלילה, בקטנותה שמה תתפתה, איזה גבר יפתה אותה לזנות, בנערותה שמה תזנה, בגרה, כל שלב של הבת. בגרה, שמה לא תינשא. נישאת, שמה לא יהיו לה בנים. הזקינה, שמה תעשה כשפים. היינו בדף סמך זיין, שרוב נשים מצויות בכשפים. אז טוב, זה כתוב בספר בן צירה. ואתה רוצה להגיד שאלו דברים של הבל? דחייה, הרבנן עמי אמרו, זה דבר שרואים גם אצל החכמים, חכמינו. אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות, אמרו הרבנן, כן, שעולם חייב את שני המינים. אשרי מי שבניו זכרים, אוי לא, למי שבניו נקבות. והאוי לא, לא בגלל איזו כיפוח נגד נשים, אלא פשוט, כמו שראינו בספר בן צירה, בכל שלב ושלב, האבא, ההורים, הם מלאי דאגה, שאותם דאגות לא קיימות אצל זכרים. אז זה לא הסיבה לגנות קריאה בספר בן צירה, אלא משום דכתיב, לא תעיל דוויה בליבך, דגברי גיברין קטל דוויה. דוויה זה דאגה, אל תעלה דאגה בלב, כי גם אנשים גיבורים נהרגו על ידי דאגות. הגמרא בתוכה, שלמה אמרה, שלמה המלך, שכתב ספר משלי, שזה ספר משלנו, ברוח הקודש, מה הוא כתב? דאגה בלביש, ישכנה, רב עמי ורב אסי, אחד אמר, יסיף חנה מדעתו, למרות שכתוב עם שין, יש להבין אותו כמו הסח, להסיח את זה מדעתו, את הדאגות, ואחד אמר, יסיחנה, לשון שיח, יסיחנה לאחרים, אם יש אדם דאגות, זה לטובתו לדבר עליו, זה ישקיט את רוחו. בכל אופן, להגיד שלא לעלות דאגה בליבו של אדם, זה דבר של שטות, לא נכון. ואלא משום דכתיב, מה הבעיה בספר בן צירה? כי כתוב, מנה רבים מתוך ביתך, ולא הכל תביא אל ביתך. רשי, קצת למעלה מפה, כותב, מנה רבים, אותם שאין לך עסק עמהם, מנעם מתוך ביתך. רשי ממשיך, ולא הכל תביא ביתך, אפילו אותם שאתה מתעסק עמהם, לא תביאם תדיר לביתך, אלא מבחוץ תדבר עמהם. עכשיו, אז אתה רוצה לומר שזה דברי הוואי? הגמרא דוחה, והרבי נמי אמרה, דתניא, רבי אומר, לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו, שנאמר איש רעים להתרועע. מי שיש לו הרבה רעים להתרועע, רש"י כותב פה, לסוף מרים לו שמתקוטט עמהם. שלב חמישי, אלא משום דכתיב בספר בן צירה, זלדקן קורטמן, עבדקן סחסן, דנף בקסיה לא צחי. אמר במאי איכו לאחמה, לאחמה סב מיני, מה דעית לי, מעברת בדיקני, כולי אמה לא יחלי לי. בוא נעבור על הדברים האלו שמופיעים בספר בן צירה, ובכך גם אתם יכולים לראות מיד בסימונים שלנו שאין המשך להצעות, כי זה ההצעה האחרונה באמת התקבלה. אז מה כתוב בו שהם דברי הוואי? ככה, עוד פעם, זלדקן זה אדם זקן ודק וחלש, סליחה, זקן, אדם שיש לו זקן שהוא דק וחלש. קורטמן, סימן שהוא חכם וחריץ וחרוץ. חכם וחריף שכל. עבדקן סחסן, מה זה? עבדקן, מי שיש לו זקן אב, זקן עווה, סחסן שוטה. הדבר הבא, דנפח בקסה, מנפח, הוא נופח אוויר כדי להזיז את הקצף שבקוס משקה שלו, סימן לא צריך, הוא לא צמא. מי שאמר, מי שאומר, במאי איכו לחמה, מה תגישו יחד עם הלחם? לחמה סב מיני, קח את הלחם ממנו, הוא לא רעב. מה דעית לי, מה ברת בדיקני, מי שיש לו זקן מפוצל, כולי אלמה לא יחלי לי, אף אחד לא יכול עליו. ומה הקשר? אז רשי אומר, כולי אלמה לא יחלי לי, בשורה ראשונה למעלה אומר, בעלמי מוטי, זה מתוך שחשב כל ימיו בעלמות, כמו שבעלמה, הוא מיישים ידו לזקנו, מושך כאדם שמחשב עד שנקרחה, לשון קרח, שנהיה איזו חריץ באמצע. אז רשי אומר שבשורה רביעית, וכל הני דברי רוח, ולכך אין קורין בו. נחזור לגמרא, וכאן יש מפנה. אמר רב יוסף, מילי מעל יתעדית בי דרשינן להו, הדברים הטובים שיש בספר בן סירה זה אפשר להגיד אפילו ברבים. רשי אומר דרשינן, כלומר אמרינן לו בפירקה ומשמינן לו לכולי אלמה, כגון קולהני אישה טובה וכולי אישה רע. זה רשי מצטט מה שנראה עכשיו בגמרא. אז נמשיך בגמרא. מה הם המילים על ית הדברים הטובים שבספר בן סירה? אישה טובה, מתנה טובה, בחיק יראי אלוקים תינתן. אישה רעה, צרעת לבעלה. מה הייתה כתה? יגרשנה מביתו ויתרפא מצרעתו. אישה יפה, אשרי בעלה, מספר ימיו כפליים. כאילו, כוונה מרוב הנאה שיש לו מאשתו היפה, החיים שלו, אורך חיים שלו נחשב ככפליים. העלם עיניך מאשת חן, אשת חן כבר אישה נשואה למישהו אחר, העלם עיניך מאשת חן פן תלקד במצודתה, אל תת עצב בעלה למסוך עם מויין ושיחר. לא כדאי לך לבקר, לקפוץ אל אדם שאשתו היא כזאת אשת חן, להרים כוסית, כי בתואר אישה יפה רבים הושחתו ועצומים כל ארוגיה. ודאי לא צריכים כל כך להרחיב על זה, אבל הפיתוי שיוצאת מנוכחות אישה שאשת חן לגברים אחרים, יש לזה פיתוי חזק, ו התוצאות ידועות, וזה יכול לגרום להרג אפילו. רבים היו פצעי רוחל המרגילים לדבר ערווה. רשי כותב, רבים היו פצעי רוחל, כמה וכמה מכות מקבל רוחל המחזיר בעיר ונושא תכשיטי נשים, גם בסמים, ועסקו עמהם, שפעמים שמוצאו בעלה, אמא, הבעל של האישה נכנס לבית בזמן שהרוכב שם מנסה להם כל הדברים, והוא והיא הרוכב האשתו לבד, זה מתייחד עם אשתו, הוא מכה, הוא פוצע, אז הבעל מתקומם ונותן מכות על אותו רוכב. רשי ממשיך, המרגילים לדבר עבירה ניאוף, הרי הן כניצוץ מבעיר גחלת, כשביב המבהיר את הפחם, כך כל אשר להם, מה שקורה עם אנשים כאלו, קלה והולך, כל הרכוש שלהם, שאנשים שרגילים לדבר עבירה, ימצאו את עצמם עם הזמן בעוני. אז נחזור לגמרא, נקרא את המשפט האחרון עוד פעם, המרגילים לדבר עבירה, לדבר ערווה, כניצוץ אגב, יש לנו בגרסה, בגמר שלנו דבר עירבה, וברשי היה לו גרסה עבירה. אבל זה אותו דבר, לכן רשי פירש את המילה עבירה, לא סתם עבירה, אלא ניאוף. וממשיכים בתיאור של מי שמרגיל לדבר עבירה, ככלוב מלא אוף. כן, בתיהם מלאים מרמה. מנה רבים מתוך ביתך, ולא רק כל תביא ביתך, רבים יהיו דורשי שלומך. גלי סודך לאחד מאלף. רשי כותב, רבים יהיו דורשי שלומך, שתה מתאהב עם הכל, ואף על פי כן, לא תגלה סודך לכולם, אלא לאחד מיני אלף. אז זה שאדם, זה שאדם נחמד עם כולם, זה לא אומר שאדם נהיה מקורב עד כדי כך שהוא מוכן לגלות סודותיו, אלא לאחד מיני אלף. משוכבת חיקך שמור פתחי פיך. יש כאן פירושים שונים במרשה. שוכבת חיקך הוא מאשתך, שאדם לא צריך להיות משוחרר לגמרי בדיבוריו עם אשתו. שמור פתחי פיך. יש פירוש שראיתי שהכוונה משוכב חיקך מהנשמה שנמצא בתוך אדם. אדם צריך לשמור על פיו, כי הנשמה קולטת את הכל וגם מדווחת על מה שאדם עושה, מה שאדם אומר. אל תצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום. שם על המחר איננו, ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו. יש פסוק במשלי, כל ימי עני רעים. בן סירה אומר אף לילות. עכשיו רשי על המשך הגמר בשפל גגים אומר שעני הוא ואינו יכול להגביאו, לפי כך ממטר גגים לגגו. מה שאנחנו נראה עכשיו זה פשוט הרחבה על למה כל ימי עני רעים וכולל הלילות, זה תוספת של בן סירה. אז הגמרא ממשיכה עם ההסבר לדבר. בשפל גגים גגו ובמרום הרים כרמו. עכשיו מה הבעיה עם הדברים האלו? ההסבר, אם הבית של העני נמצא בשפל, דיינו במורד ההר, במורד העקילה, ההסבר לבעייתיות ממטר גגים לגגו, כל סחף המים שיורד מגגות אנשים שבתיהם בגובה מגיע לגג העני שהוא למטה, לכן אין לו מנוחה אף בלילות. ומאפר כרמו לכרמים, האם כרמו ממוקם בראש הרים, שמה רוב הרוחות נמצאות, אז הרוחות מעיפות את האפר, את האדמה מהקרם שלו שבו הוא נוטע דברים, והוא מתקלקל. רשי כותב מרום הרים כמו שאין לו השגת יד לקנות קרם בשפלה בדמים יקרים, וקונה לו באחד מן ההרים בזול, וכל אפר שהוא מוציא לזבל מוליך הרוח מן ההר לשאר קרמים שבביקה, נמצא עני נפסד. כן, גם האדם מזבל את שדה, הוא מזבל את כמו, הזבל נמצא בשכבות העליונות של האדמה, בא הרוחות, מעיף את הכל, אז נגמר לו השדה, הקרם המזובל. יש בצד נושא מבנה, שישה פירושים על כל ימי עני רעים. בגמרא שלנו רואים סוגריים מרובעים של המדפיס. סימן, זירה רבה משרשיה, חנינה, טוביה, ינאי, יפה, יוחנן, מרחם, יהושע מקצר. אלו הם מילות מפתח כדי לזכור את הרשימה הבאה. אמר רבי זירה, אמר רב, מי דכתיב כל ימי אני רעים? אלו בעלי תלמוד. וטוב לב משה תמיד, אלו בעלי משנה. אגב, הדרשה הזאת ראינו גם במסכת בבא בתרא, המסכת שקדם למסכת סנהדרין בלימוד דף היומי. עכשיו, למה מתואר בעלי תלמוד כימי אני רעים? רש"י אומר, בעלי תלמוד שקשה ללמוד מרוב קושיות וסוגיות שיש בו. משנה נוחה ללמוד. אז זו הסברו של רב. רבה אמר איפכה, שבעלי תלמוד דווקא מוגדרים כטוב לב משתה תמיד, כי הם נהנים מהלימוד. בעלי תלמוד, רש"י כותב, נהנים מגיור שידעו להורות איסור ואתר, אבל בעלי משנה שונה, זאת אומרת הוא לומד ואינו יודע מה הוא אומר, דאין מורין הלכה מתוך משנה. עכשיו, מה שרש"י אומר אינו יודע מה הוא אומר, זה בגלל שיש בלימוד משניות בלי תוספת הגמרא, יש לפעמים משניות שנראות סותרות זו את זו, או מילים חסרות בהבנה שהגמרא משלימה בזה שהיא אומרת פעמים רבות חיסולי מחסרה ואחי קטני. אני בטוח שכולכם מכירים את הדבר הזה. בכל אופן, אנחנו קראנו בינתיים שני פירושים, כל ימי אני רעים, מחלוקת רב ורבה, מי נכלל בזה, וטוב לב משה תמיד, גם על זה חלקו. עכשיו שקראנו את רבה, שאומר איבחה מרב, ממשיכה הגמרא, והיינו דאמר רב משרשי המשמי דרבה, מאי דכתיב מסיע אבנים יעצב בהן, לשון עצבות, אלו בעלי משנה, ובוקע עיצים יסכן בהם, יסכן לשון חום, אלו בעלי תלמוד. רש"י כותב יסכן יתחמם. מי שמסיע אבנים, מאבנים עצמם אדם לא נהנה, יכול להיות שהוא יבנה בית, אבל מאבנים עצמם, מהסחיבה, שהסעת אבנים זה רק הרבה זיעה נשפך. אבל מי שמוציא אנרגיות בבקיעת עצים, אותם עצים הוא שורף אותם, ומהעצים עצמם הוא מתחמם, אז הוא נהנה מהם, ולכן אלו בעלי תלמוד. רבי חנינה אומר, כל ימי אני רעים, זה מי שיש לו אישה רעה, וטוב לב משתה תמיד, זה שיש לו אישה טובה. רבי ינאי אומר, כל ימי אני רעים, זה איסטניס, וטוב לב משתה תמיד, זה שדעתו יפה. איסטניס, כידוע, כל דבר קטן יכול להפריע לו, אז כל ימיו הם במתח כזה של דברים המפריעים. וההפך של איסטניס, מי ש נגיד לא אכפת לו, לא על זה ולא על זה, ניקיון וריחות וכאלו דברים, הוא מסתדר עם הכל, אז טוב לב משתה תמיד, הוא תמיד במצב רוח טוב, דברים האלו לא מפריעים לו. רבי יוחנן אמר, כל ימי אני רעים זה רחמני, וטוב לב משתה תמיד זה אכזרי. רחמני, אני חושב שזה די פשוט להבין, הוא זה שאכפת לו על האי צדק שיש בעולם, ורואים אנשים מדוכאים ומושפלים ומי יודע מה, זה מפריע לו, זה תופס אותו. לא חסר בעיות כאלו בעולם, לכן כל ימיו רעים מי שהוא רחמני. אכזרי זה ההפך. הוא רואה עוולות, רואה אנשים שמפסידים ונדכאים. לא, זה לא מזיז אותו. הוא לא, אין לו את הרגש הזה של רחמנות. אז הוא יכול, לא שאנחנו חלילה מעודדים את זה, אבל הוא יכול לשרוד יותר בקלות. רבי יהושע בן לוי אמר, כל ימי אני רעים, זה, אנחנו ממשיכים לדף קוף א', שדעתו קצרה, וטוב לב משתה תמיד, זה שדעתו רחבה. רש"י בראש דף קוף א', שדעתו קצרה, מביא שני פירושים. מה זה דעתו קצרה? משים לליבו כל דאגות חברו, ודואג על כל מה שעתיד לבוא עליו. בהמשך השורה יש לישנה חינה, אתם רואים איך זה מסומן אצלנו בגמרות המסומנות, מספר שניים. דעתו קצרה, מה זה? רגזן. אחד כזה, אז כל ימי אני, כל ימיו רעים. וטוב לב משה תמיד, רש"י בשורה השנייה אומר רחבה, דעתו רחבה, ואינו משים ללבו דאגה כל כך. נמשיך בגמרא שורה שנייה, ואמר רבי יהושע בן לוי, כל ימי עני רעים, הוא שואל, ויקרא שבתו וימים טובים, שגם אנשים עניים בשבת וחגים הם אוכלים מנות משובחות יותר, אז איך אתה אומר שגם שכל ימיו רעים? מה עם כל כך הרבה, רק שבתות עצמם במשך השנה זה 52 כאלו, ויש את שבוע של פסח, שבוע של סוכות ועוד חגים, איך אתה אומר שזה כל ימיו רעים? אגב הוא אומר, כן, נכון שהם אוכלים יותר טוב תוספת מנות באותם ימים, אבל גם זה עצמו בעיה, כי דשמואל, דאמר שמואל, שינוי וסת תחילת חולים מעיים, שינוי הרגלי אכילה דווקא מביא חולי מעיים. אז גם אותם ימים שהם אוכלים יותר טוב, אבל זה שינוי מהרגלם של צמצום. אז לכן עדיין ניתן לומר כל ימי אני רעים, בגלל השינוי ההרגל מימים רגילים של אני אכילה בצמצום, בחגים ושבתות אוכלים יותר משובח, זה גורם חולי מעיים. עד כאן שיעורנו להיום.